אנחנו בלי לשים לב נכנסנו פה לתורה לפינה של איך עושים עבודה עם דבר שהוא בעצם אין, אי אפשר לעשות איתו עבודה, משהו שהוא למעלה מאיתנו. באופן כללי העבודה, ההשגות של האדם והתחושות שלו הן נחלקות לשלוש. זה כל מה שלמדנו כבר בעבר בתורה הזאת. יש מה שבחסידות נקרא אור פנימי. זאת אומרת, משהו שמתיישב על הדעת ובעיקר משהו שמתקבל על הלב. זה דבר אחד. ודאי שעם זה יש הרבה מה לעשות. לפעמים צריך לשפר את זה, לפעמים צריך להגדיל את זה, לחזק את זה, יש הרבה מה לעשות עם זה. יש דברים שהם נקראים בשם אור מקיף. זאת אומרת, אני מרגיש שהדבר הזה קיים, אני כמעט פוגש אותו, אבל אני בכל אופן הוא עדיין לא, הוא לא חלק מההכרה שלי, והוא גם לא חלק מהתחושה שלי. אני רק יכול להישבע שהוא קיים, אני מרגיש אותו, זה קורה לפעמים שבן אדם לומד, הוא רואה שעדיין לא מיצה. הוא לא מיצה, יש עוד משהו שמחכה לו פה, רק הוא לא יכול למצוא אותו. כמו שהשני למלכות אומר על הבת מלך, על ההר שזהר ומבצר של מרגליות, הוא אומר, אני יודע שבוודאי נמצא. היא לא רימתה אותו, זה בוודאי נמצא, זה אצלו בטוח, וכאן זה עוד יותר אפילו, שם הוא מאמין לה. אבל פה לפעמים בן אדם קורא משהו בתוך ספר ומדבר אליו מעבר להבנה של הטקסט. אבל הוא לא יודע מה זה. הוא לא מבין, הוא לא יודע מה זה עושה עליו כזה רושם. ועם זה קשה לומר שאפשר לעשות עם זה, זה עבודה, זאת אומרת, קוגניטיבית, עם ההכרה, עם ה... אבל מה שכן אפשר, אפשר ל... אפשר ללכת עם זה, לא לזרוק את זה, ולשמר את זה, ולנסות עוד פעם, ולחכות, ובסוף זה יגיע. אם יש סבלנות, אם בן אדם עושה בשלמות את משהו כן קלט, אז נפתח אצלו משהו שעדיין עוד דרגה, עוד... ואז זה הופך להיות אור פנימי אצלו, ואז הוא זוכה לאור מקיף אחר. והדבר השלישי שלמדנו זה שיש לפעמים אור מקיף כזה שהוא מקיף אמיתי. הוא מקיף בעצם, הוא לא מקיף יחסי, שהוא בינתיים הוא מקיף כי אני לא השגתי אותו, ואחרי שאני אשיג אותו אז יבוא אחד חדש, אלא הוא מקיף באופן בסיסי, באופן מהותי, אי אפשר לקבל ממנו כלום באופן פנימי. על זה נתנו דוגמה, הוא נוגע בזה לאורך כל התורה, הדוגמה הזאת. הוא מדבר על אור פניך, על אור פנים, על להציל פנים, על כל הדברים האלה, וכל זה מרומז בפסוק חוכמת אדם תאיר פניו. כשמגיע בן אדם, זה בדרך כלל זה בן אדם בעל מדרגה. מגיע בן אדם בעל מדרגה שהוא... הפנים שלו מדברות אלינו, ויש בזה הרבה אופנים. יש אוף פעם אחת כתוב בליקוטי מהר"ן, שלפעמים כשפוגשים בן אדם צדיק, אז רואים את הפנים שלנו בתוך הפנים שלו כמו בתוך ראי. ואז מה קורה? מתחילים לחזור בתשובה על כל ה... כי כשמסתכלים בראי, רואים את כל, את כל מה שלא צריך להיות, ומתחילים לנקות. זה אופן אחד, אבל יש אופן יותר פשוט, שאפילו אם בן אדם לא זוכה לראות את עצמו בתוך הראי, אבל הכל משתנה כשהוא עומד מול משהו כזה. יש לנו את זה בדוגמה לא מול בני אדם, יש לנו את זה בדוגמה לפעמים בן אדם יוצא לפעמים לטבע. הוא עומד מול משהו מאוד מרשים, ואחר כך לאורך הרבה זמן, כל פעם שהוא מתפלל, התמונה הזאת צפה ועולה לו. כל פעם שהוא מכוון את עצמו למשהו יותר אמיתי, פתאום זה חוזר ועולה לו הדבר הזה. כי זה בעצם זה עשה עליו רושם, זה גרם לו, אם היה הולך עם זה, היה יכול לשנות אותו. כשהוא היה שם, הוא לא היה מסוגל לחתור במקום הזה. כי הוא קיבל איזה מין, הוא קיבל את רוממות הנפש. ובעיקר זה יכול לקרוא אם עומדים מול אדם גדול, ואם מסתכלים לו ככה טוב בעיניים, כמו שאומרים, אם מי שמצליח, לא כל אחד מצליח. אז זה משנה את הבן אדם, למרות שאין סיכוי שהוא ילמד מזה משהו שהוא יכול אחר כך להגיד לעצמו, הנה את זה ואת זה למדתי. הוא יכול להסתכל עליו כל החיים, הוא לא ילמד ממנו עוד אחת. אלא אם כן, הוא יפתח את הפה וידבר. ואז זה יכול להיות אור פנימי, זה יכול להיות אור מקיף, כמו שדיברנו קודם. אבל פה זה לא סתם אור מקיף, זה אור מקיף באמת, זה לא מקיף יחסי, בגלל שאני עוד לא הפנמתי, אלא זה דבר כזה שהוא כאילו, זיו פניו של אותו אדם גדול, בא לגלות לנו, הייתי אומר כמו הצבע של התפוח. הצבע של התפוח לא נותן לנו להרגיש את הטעם שלו. הוא בא רק לגלות לנו אם הוא כבר בשל או עוד לא. הוא בא לגלות לנו משהו אודות התפוח, אבל אנחנו לא מקבלים איזה שום דבר. המאור פנים של אותו צדיק, הוא בא לשדר לנו שעומד מולנו משהו מאוד גדול. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שקיבלנו משהו ממשי. אף על פי כן, גם אם זה אפשר ללכת, זה יכול לשנות אותנו. עכשיו, אנחנו לא זכינו ללמוד את זה בחנוכה, אנחנו לומדים את זה מוצאי חנוכה. חנוכה, בכל מקום בלקוטי הלכות, אומר שחנוכה זה האור של האמונה. למרות שבכוונות כתוב על זה כל מיני שמות של ספירות, חוכמה וכל מיני דרגות, ושמן מרמז על חוכמה, אבל הוא אומר, חנוכה זה האור של האמונה. ככה הוא כותב. עכשיו, פה יש לזה הסבר. על השמן של חנוכה יש פסוק בדרך רמז, לא בפשט. פסוק בתהילים לא יכול לדבר על חנוכה, מבחינת סדר הזמנים. אבל כתוב שם להציל פנים משמן ולחם לבב אינו שיסעת. אז יש שמן שבפשטות בפסוק זה שבן אדם מורח על הפנים שלו שמן, אז הפנים שלו מבריקות. אבל למעשה הוא לא נהיה שבע מזה. כן? והוא גם לא יכול לתת לסבוע למישהו אחר. לחם לבב אינו שיסעת. לחם כתוב בפסוקים אחרים בתהילים, כתוב לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מאי. לחם זה כמו אור פנימי. אנחנו אומרים לעכל את הרעיון. להציל פנים משמן, זה בדרך הרמז, זה מרמז על האור של חנוכה. בחנוכה אנחנו מקבלים דבר כזה שהוא כמו מאור פנים של אדם גדול. זה משנה אותנו, אבל אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, בחנוכה לא קיבלנו אפילו פסוק תנך אחד נוסף. יש כמה הלכות איך לקיים את חנוכה, אבל אין לנו איזה משהו, איזה לימוד מיוחד לחנוכה. אף על פי כן, אם מסתכלים בספרות הפנימית, בחסידות, בקבלה, אז על חנוכה נכתב המון. במשניות, חנוכה מוזכר במשנה פעמיים סך הכל, בכל השס. בברייתות זה מוזכר קצת יותר. בשולחן ערוך יש כמה סימנים. בחסידות יש בלי סוף על חנוכה. אני חושב יותר מחצי של בני שכר זה על חנוכה. כן, זה ספר גדול, ספר עם הרבה דפים. וככה בחסידויות אחרות גם כן. כתבו על חנוכה המון. אפשר לתלות איזה כל מיני סיבות, אבל הסיבה הפשוטה היא שחנוכה מדבר אלינו ומלמד אותנו. אבל הוא לא מלמד אותנו לימוד פרונטלי כזה, כאילו קח עוד קטע אינפורמציה ועוד קטע אינפורמציה. יש לנו את הסיפור של חנוכה שעליו אין להוסיף, ממנו אין לגרוע. אבל כשאנחנו יושבים מול החנוכיה ומסתכלים על הנרות, זה יכול לשנות לנו את המקיף, זה יכול לשנות לנו את האטמוספירה, את האווירה. צריך רק להיות מוכנים לקבל. זה משנה את האווירה כמו ש... בדיוק באותה מידה כמו שהולכים לרשב"י בל"ג בעומר, כמו שהולכים לכותל, כמו שהולכים לכל כיוצא בזה, כן? מקומות קדושים, דברים כאלה, שאני לא יכול להגיד כאילו, איך היה? אני, אין לי מה לענות. אבל אני הולך עוד פעם. כן? למרות שאני לא יכול להסביר איך היה. אבל כמובן, את הבחירה לא לוקחים האדם, אז הבן אדם יכול לעמוד נגד. זה בקשר לחנוכה, השורש של הדברים האלה, השורש של השמן הוא באמת החוכמה. השמן של הנס של חנוכה הוא מהחוכמה סתימה, מהחוכמה הסתומה, מהחוכמה הנעלמת, מהחוכמה שבכתר. החידוש שיש לנו פה, מה שלמדנו פעמים קודמות, שמאותו מקום עצמו שנמשך השינוי האווירה הזה שקורה בחנוכה וכל זה, מאותו מקום עצמו נמשך גם הדבר הכי פשוט, והכי הכי בנאלי, כמו שאומרים, שזה כסף ואוכל וכל הדברים האלה, שמצד אחד הוא מסביר שיש בים החוכמה יש שני ידיים, יש יד אחת שמעלה אותנו כלפי מעלה, ויד אחת שמורידה אלינו את השפע בצורה כזאת שכל אחד יוכל לקבל. כל אחד מקבל פרנסה, גם בעלי חיים, גם צמחים, כולם מקבלים פרנסה, ואפילו מי שלא ראוי, אז הקדוש ברוך הוא מפרנס אותו. מצד שני, בתוך הפרנסה יש איזה קוד, יש איזה משהו, כוח נעלם, שבעזרתו אפשר להתרומם. אם בן אדם ער לדבר הזה, וכמו שהוא בעצמו אומר, רבנו אומר בעצמו במקום אחר, הוא אומר שאתה הולך לאכול, וצריך להבין שמדובר על ללכת לאכול, אז זה לאו דווקא אוכל. אתה הולך לספק את הצרכים הבסיסיים שלך, כן, בתור ישות ביולוגית בכדור הארץ שצריכה אוכל וחמצן וכל זה. וכשאתה הולך לאכול, תרגיש כאילו שהמלך או אדם גדול הזמין אותך ואתה יושב אצלו בשולחן. האמת שזה פסוק במשלי. כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלואיך עם בעל נפש שאתה. זה פחות או יותר האמירה הזאת, ואם בן אדם מקבל ככה את השפע, זאת אומרת, הוא מקבל פרס מבית המלך, או כפי שחזל אמרו על הכהנים, שהם אוכלים משולחן גבוה, הם אוכלים מהשולחן, רש"י אומר באיזה מקום, המלך שולח להם את מה שנשאר מסעודה שלו. ככה, זה יש רש"י, מסכת יבמות. הוא כותב משולחן אלוקים, ככה הוא כותב. הקדוש ברוך הוא שולח להם את מה שנשאר משולחן האלוקים. אז אם היינו מרגישים ככה כשאנחנו הולכים לאכול, אנחנו לא אמורים להרגיש ככה, אבל אנחנו אמורים להאמין שזה כך. אם היינו מזכירים לעצמנו את האמונה הזאת, אז היה לנו יותר קל באוכל לקבל את היד השנייה, לא רק את היד הזאת שנותנת את האוכל ומצטמצמת ויורדת עד לרמה הפיזית של לקבל קרוסת לחם או עד... או לקבל כמה שקלים בשביל לקנות את פרוסת הלחם, אלא גם לחשף ליד השנייה, שהיד השנייה העניין שלה זה לקחת אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, ולהעלות אותנו עד אין קץ. וכמו שאמר הברמיים חיים, שהנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, הכתוב בזוהר שזה התפילה, אומר הברמיים חיים שיש עוד פירוש, הסולם מוצב ארצה זה האדם עצמו, הוא בעצמו הסולם. זאת אומרת, הוא הגוף, הנפש, כל מה שעובר עליו, זה עצמו הסולם של העלות. אז זהו ממשיך, אנחנו השארנו את זה, אין פה הרבה שיש להם ספרים, אבל איזה הוצאה יש לך? זה אחרת, זה דפים אחרים, אני אפילו לא יכול להגיד לך את הדף. זה באמצע אות י' א', ממש באמצע קטע. וזה בחינת להציל פנים משמן ולחם לבב אינו שסעת. הוא אומר שמקבלים את האור הפנים הזה שהוא מקיף אמיתי, הוא למעלה מההשגה לגמרי, ושמקבלים אותו רק בחנוכה, זה הסוד של השמן של חנוכה, כמו שדיברנו קודם, אפשר לקבל אותו, זה פירוש חדש. אפשר לקבל אותו כשאתה סועד את הלחם שלך. להציל פנים משמן מתי? לחם לבב אינו שסעת. אם יהודי זוכר שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להיכנס לאטמוספירה כזאת שיכולה לשנות את כל המהות שלו. ועל כן מצוות נר חנוכה בשמן, כי השמן מזכיר לנו את החוכמת אדם תאיר פניו. שמן זה חוכמה, אבל איזה חוכמה להציל פנים משמן? לא חוכמה שמלמדים אותנו, אלא חוכמה שאנחנו רואים על בן אדם שהוא במקום אחר לגמרי. וזה משפיע עלינו, בלי דיבורים. כי חנוכה הוא בחינת חנוכת הבית, שעל ידי זה נמשך פרנסה ונתגלה אור הפנים. חז"ל אומרים שכל זמן שבית המקדש היה קיים, היה שפע גדול בעולם. שנחרב בית המקדש, אז הכל ירד. יש איזה ברייתא בסוף מסכת סוטה, שכתוב איך שכל המדרגות ירדו גם ברוחניות וגם בגשמיות. ועל ידי זה נמשך פרנסה, חנוכה זה חנוכת הבית, ואז חוזרת הפרנסה, ונתגלה אור הפנים, שזהו בחינת לחם הפנים. ולחם הפנים, מתחברים שני הדברים האלה יחד. מצד אחד, לחם, הכהנים הרי אכלו אותו. מצד שני, זה בכלל לא היה חשוב כמה הם אכלו. כל אחד קיבל פירור, הם עשו את המצווה, הם היו חייבים לאכול את זה. כי מצד אחד זה נראה כמו... כאילו גילוי של משהו ממשי שאתה מקבל אותו ואתה מעכל אותו, אבל באמת מה שהשפיע שם זה לא היה אכילה אלא אור פנים שהתלווה לזה. לכן זה נקרא לחם הפנים. בחינות להציל פנים משמן ולחם לבב אנוש ישראל. וזהו בחינת יאר השם פניו אליך ויחונקה, ויחונקה זה בחינת חנוכה, שעל ידי זה נתגלה אור הפנים, בחינת יאר השם פניו כנזכר לאל. עכשיו השאלה היא, מבחינה מעשית, אוקיי, למדנו שיש ג' דברים, אני אחזור על זה עוד פעם, יש את מה שאנחנו לומדים ומבינים, ויכולים להפנים ויכולים להתרגש, ויש את מה שאנחנו מרגישים שזה קיים, וזה עתיד להגיע, ויש את מה שאנחנו באופן אחר קולטים, אף פעם זה לא ייכנס בתוך הכלים שלנו, אבל זה משנה אותנו. עכשיו, כל הדברים האלה נחוצים, או שאפשר לצאת ידי חובה רק עם אם נגיד, ראיית פני צדיק, זה דבר מאוד מאוד גדול. כן, יש עניין מאוד גדול על להסתכל על צדיק. אז זהו, אז בזה יוצאים ידי חובה, בן אדם לא יעשה שום עבודת השם, הוא רק יחפש צדיקים להסתכל עליהם, או שישים תמונה גדולה של צדיק, וכל היום יעשה מדיטציה על התמונה. איפה ללמוד, איפה להתפלל, איפה לעשות חסד, איפה לקיים מצוות, איפה כל זה, מה היחס בין הדברים האלה? אנחנו רוצים לחזור לפשט של הדברים. לחם מבב אנוש ישעד, הפשט הוא שמה שנותנים לך, אתה צריך ללעוס טוב ולקבל אותו ולהתייחס אליו. קיבלת מצווה שאפשר לעשות עם הידיים, תקיים אותה עם הידיים. מצווה שאפשר לעשות עם הרגליים, תקיים עם הרגליים. מצווה שאפשר לקיים עם המוח, תקיים עם המוח. עם העיניים, עם העיניים. תעשה מה שמוטל עליך קודם כל כמו יהודי פשוט. ובזה תשתדל ללמוד, תחפש מישהו שיסביר לך, שילמד אותך, תשתדל להבין. מזה אף אחד לא פותר אותנו. אבל יש דברים שקשה לשנות בפנים רק על ידי ההבנה ורק על ידי הרגש. כי אם בפנים איזו נקודה לא זזה, אז הרגש מתפוגג וההבנה נשכחת, ובסוף מפתירים כדי השתקת, כמו שאומרים. בסוף הכל חוזר לאותו מקום. הכל הולך אל אותו מקום. ולפעמים צריך איזה זעזוע. אז השם ישמור כשיש מלחמה, כשיש מצב קשה, חוטפים זעזוע. הניסיון מראה שגם את זה שוכחים אחר כך. זה גם חולף ועובר. אבל יש לפעמים שבלי זעזוע, באופן טוב, הבן אדם מקבל, כאילו הוא טובל בים של אור. היה בירושלים, היה נין של רבי נתן. הוא נפטר בתפשת תתווה, הוא גר בקטמון. הוא היה מהפליטים של עיר העתיקה. הם קיבלו את הבתים של הערבים בקטמון. הרבי אברום שטרנארץ. היה נין של רבי נתן. הוא היה, אני לא זוכר על איזה פסוק הוא אמר את זה. איזה קטע בתפילה, אני לא יודע. הוא אמר, יהודים טובלים בתוך אור וטוב. זה היה הביטוי שלו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה אור וטוב שאנחנו פשוט, זה מקיף אותנו, אנחנו יכולים לגבול בתוך זה. וזה מכוון דווקא קודם כל בדרגות הפשוטות, אבל כדי שבסוף, בסוף באמת הבן אדם משתנה, אז הוא צריך, זה בחינה כזאת של תבילה, שהוא צריך לגבול בתוך משהו. המושג של תבילה מבחינה רוחנית, זה לא כמו ללמוד, ללמוד זה כמו אכילה, כמו ללעוס ולהקל, ללמוד, להרגיש זה גם אחרת, זה כמו להשתנות במידות, אבל תבילה זה להשתנות באיזו נקודה פנימית שהיא מעל כל הדברים האלה, זה לטבול בתוך אור. אז איפה יש לנו את זה? אז יש לנו את זה בבית המקדש. בשביל זה הנביאים זכו לנבואה בבית המקדש. יש לנו את זה בראיית פני צדיק. אם בן אדם זוכה באמת לראות צדיק אמיתי, זה לא כל שני וחמישי קורה דבר כזה. אז אם בן אדם זוכה, אז אם הוא פתוח לזה והוא מסכים שזה יקרה לו, אז יכול לשנות אותו לגמרי. יש סיפור על רבנו ש הוא היה בקמיניץ, והוא הסתובב שם, הוא היה לילה אחת שם. עד שהוא עבר את הגבול, היה שם סיפור שלהם, לא רצו, לא נדעו לעבור את הגבול, לא נדעו ליהודים להישאר שם בלילה. הוא נשאר שם בלילה בלי רשות, ואחרי זה ביטלו את הגזרה הזאת. קמיניץ זה האזור של מז'יבוש. רק זה היה מעבר לגבול, זה היה באזור שייך לאוסטריה, לקייזר. אז הוא היה שם, והוא הסתובב שם, וזה שהלך איתו, הלך איתו, היה איתו מישהו. היה איתו מישהו, והוא ליווה אותו. אז הוא סיפר שהוא נכנס לאיזה מקום, זה היה מין בית אוכל כזה זול, מקום שיושבים ו... איך אומרים אצלם, משחקים ששבש, כן? מקום כזה פשוט. הוא נכנס והוא עבר את החדר שכולם אכלו, נכנס לאחד החדרים הפנימיים, ככה בלי רשות. הוא הלך, נכנס, מצא שם איש ואישה יושבים משחקים שחמט. אז הוא נעמד מול האיש והסתכל לו עמוק בעיניים. ואחר כך הוא הסתובב והלך. ואז האיש הלך אחריו ויצא איתו החוצה לרחוב, עמד בידו ומאוד מאוד בכה. והוא דיבר איתו משהו, דיבר איתו, ואמר לו שלום, והוא הלך. וזה שליווה אותו יותר לא ידע לספר. הוא לא עז לשאול מה היה פה. אבל על כל פנים, יש מציאות ש... שהנקודה הכי פנימית משתנה דווקא מדבר שהוא לא נכנס לא בפנימי ולא במקיף. כאילו, חוכמת אדם תאר פניו, משהו, מבט, משהו כזה. הפלא כאן שהוא אומר שזה, לחנוכה יש את הכוח הזה. זה פלא גדול. לחנוכה אפשר לפספס, אפשר, תזכורי זה בשנה הבאה, לא הספקנו להגיע לכאן. אפשר לפספס, אפשר להדליק את הנרות, אפשר גם לבוא ב-11 בלילה להדליק נרות. לפי הפוסקים היום מותר להדליק כל הלילה. כי אנשים מסתובבים ברחובות כל הלילה. אפשר להדליק ב-11 את הנרות ולשתות כוסתי וללכת לישון, ולא להסתכל עליהם אפילו. ודאי שבצורה כזאת מפספסים את הכל, אבל מי שמסכים להיכנס לאווירה, האדמו"ר הריי"צ אמר פעם, צריך להקשיב למה שהנרות מספרים. זה לא סיפור, כי את הסיפור של חנוכה אנחנו יודעים גם בלי להסתכל על הנרות. זה משהו אחר. ומשה רבינו, עכשיו, עוד אמירה, מה זה חנוכה? אתם יודעים מי זכה לסוד חנוכה? משה רבינו זכה לסוד חנוכה. אם היה כתוב את זה הפוך, את המשפט, אני חושב שזה יותר חזק. לחנוכה, משה רבינו זכה. אז היינו מורידים את הכובע בפני חנוכה. אבל כשאנחנו קוראים את זה ככה, הרבה פעמים הוא מרכך את המשפט, כי הוא לא רוצה לבטל את הבחירה. אבל הבן אדם שקורא את זה, צריך לדעת לקחת את זה ישר והפוך. משה רבנו זכה לסוד חנוכה, והוא חינך את המשכן לראשונה. חנוכה אמיתית, מה קראנו בספר תורה בחנוכה? את קורבנות הנשיאים של חנוכת המשכן במדבר. שהם היו בניסן, אבל הם היו קשורים להקמת המשכן שהוא היה בטבת. סוף של ההקמה, הכל, החנוכה הסופית הייתה בניסן. אז משה זכה, רבנו זכה לסוד חנוכה על ידי שמסר נפשו בשביל ישראל ונתן ליבו עליהם להסתכל לצרתם. עכשיו פה, בסדר, ראינו את הצדיק, זה שינה אותנו, אבל מאיפה הצדיק לקח את זה? הצדיק לקח את זה מזה שהוא לא התרחק מאיתנו, מזה שהיה אכפת לו מאיתנו. מזה שהוא אמר, אם עין מחיינינה מספרך אשר כתבת, מזה הצדיק הגיע למדרגות כאלה שמי שמסתכל עליו יכול מזה להתהפך. אז עוד פעם, השורש זה אתה, כמו שפונים ליהודי הפשוט, אומרים לו, אתה עשית את הכל, הכל בא ממך. כי הוא היה רחמן ומנהיג אמיתי כנל, ככה התחילה התורה. ועיקר צרת ישראל הוא המסע של האבונות, על מי משה רבנו הסתכל והיה אכפת לו? על החוטאים. על החוטאים היה אכפת לו. ועל כן ביקש אליהם סלחנה כנזכר ליל, ועל ידי זה נעשה בחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית. הוא הזכיר קודם ראשי תיבות, סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת, כגודל חסדך וכאשר נסעת, ראשי תיבות זה בדיוק האותיות של חנוכה. בחינת חנוכת הבית שבזה תלוי תיקון כל הבחינות הנזכרים לאל כנזכר לאל. גם מזה אפשר להבין עוד דבר, חסידים היו מתאספים בחנוכה בפרט ביום האחרון, לא בכל המקומות עשו את זה, אבל היו מקומות שהיו מתאספים יחד זאת חנוכה. היו עושים שולחן, פותחים שולחן, והיו מנגנים ניגונים של יום כיפור, ניגוני תפילה של יום כיפור. מה העניין בזה? לא מובן. אבל זה פשוט. אבל יום הר השם סלחתי כדבריך, זה השורש של חנוכה. זאת אומרת, לגרום לקדוש ברוך הוא לקבל חזרה כל יהודי, זה מה שמביא את הצדיק שגורם לזה, מביא אותו לאור הגדול שאחר כך נמשך עלינו בחנוכה. למעשה, גם המסורת נפש של החשמונאים, היא לא הייתה בשביל הצדיקים. היא הייתה בשביל המון העם. הצדיקים היו מסתדרים, היו מתחבים במערות והיו איכשהו, היו בורחים. אבל מה יהיה אם כל עם ישראל מתייבן? מה יהיה איתנו? עכשיו הוא מביא עוד רמז על חנוכה, זה בחינת חנוכה, חנוך חפי, זה רמז שכתוב בפוסקים, במפרשים של השולחן ערוך, היינו חפי בכסלב, כסלב אותיות וירא השם כסר לראות. היה את ההתגלות בסנה, אז הקדוש ברוך הוא ראה שהוא שר לראות, אז הוא אמר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה עומד קודש הוא. ואז הוא הסתיר את פניו. מה הוא בא לראות? מה כל כך עניין אותו שם? הנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. מה הוא ראה בזה? הוא ראה בזה את עם ישראל. סנה שבוער באש, דיברנו על זה, סנה שבוער באש ולא נגמר, כשזה דבר שקשה לראות את זה. שישרף כבר, אז הוא לא ירגיש שכואב לו. בן אדם רגיש, שאכפת לו על צמח. אתם מכירים אנשים כאלה? יש אנשים שמסוגלים לרחם על צמח. להשקות צמח לא כדי שאני אענה, אלא כדי שהצמח יקבל את המים, כי הוא מסכן. אני מכיר אנשים כאלה. משה רבנו הולך לראות מה קורה פה, אז הוא מבין, הוא מסתכל, אז הוא מבין שבעצם זה משל על עם ישראל. ועל עם ישראל אין טענה כזאת, די שישרף שיסיק לקוב לו. עם ישראל צריך להביא את ה... צריך למעשה לחנך את כל העולם לדעת שיש אלוקים בעולם. וכל הקליפות עומדים דגדו ורוצים לבטל אותו מהעניין הזה. ואז הוא עומד, וירא השם כסר לראות, עכשיו מגיע עוד פירוש לפי זה. הקדוש ברוך הוא רואה שעכשיו, אחרי שהוא הבין שזה ישראל, אז הוא שר וזעף. מוכר המשפט. שר וזעף זה שהוא לא שבע רצון. יש לו טענה. על מי כתוב שהוא שר וזעף? מי זה כתוב? מה? אני לא נזכר עכשיו. מדוע פניכם זועפים? אבל יש פסוק כזה, נכון? שר וזעף. או שאני מדמיין. יש פסוק כזה. בסדר. אין פה אף אחד עם טלפון שיכול למצוא. איפה? מלכים א'. אה, הוא חזר בו, היה שר וזאף. אוקיי. אה, הנה, פה כתוב מלכים א'.
זה אחאב.
תוך הספר, לא ראיתי.
מדובר על
אחאב. אחאב חיכה בצורה חיצונית את משה רבנו. אבל זה בא אצלו במקום אחר לגמרי. ועיקר צרתנו המסע של אבונות. הוא לא כל כך היה אכפת לו המכות של הנוגס, כמו החטאים שהביאו את המכות של הנוגס. חס ושלום כנל. והשם יתברך כשראה שהוא נותן ליבו על זה, קראו אליו. ויומר משה משה, ויומר הנני, וכתוב בחז"ל, הנני לכהונה, הנני למלכות. כך כתוב במדרש רבה בשמות, פרשה ב', כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באותו רגע הכניס את הרעיון למשה רבנו שצריך להיות מוכן להיות גם מלך וגם כהן. זה גם קשור עם חנוכה. אצל החשמונאים זה היה פגם. אבל אברהם, משה והחשמונאים, על שלושתם. על אברהם כתוב שהיה גם מלך וגם כהן. כתוב שאל עמק שווה הוא עמק המלך, אז רש"י אומר שכל האומות הכתירו את אברהם למלך. ואחר כך כתוב שמלכי צדק הוא כהן לאל עליון, כתוב בתהילים שהוא אומר לאברהם, אתה כהן לעולם. אני לא כהן לעולם, אני כהן עכשיו, אתה כהן לעולם. אז אברהם היה כהן, יש דעה שאברהם נפטר בראש חודש טבת. יש בזה כמה דעות, אבל זה בחנוכה. ו... החשמונאים גם היו מלכים וגם היו כהנים. זה היה אסור להם, אבל למה באמת היה אסור להם? זה מעניין, כי בכל ההיסטוריה תמיד הבכור היה אמור להיות גם הכהן. קין היה אמור להיות הכהן, הוא הביא את הקורבן ראשון. אבל לא היה צריך להביא את הקורבן בשביל כולם. הוא הביא קורבן שלא מצא חן בעיני הבל. אז הוא ירד מהכהונה שלו. להבל נבחר במקומו. הכהנים במדבר, הבכורות במדבר היו צריכים להיות כהנים והחליפו אותם על הלוויים. ויש עוד דוגמה, אני כבר פרח לי מהראש, יעקב ועשיו. עשיו היה צריך להיות, הוא אמר למה לי זה בכורה, הוא שמע שעבודה בבכורות, אז הוא אמר אני מוותר על זה, אני לא רוצה, אולי אני אשתה יין, אולי אני אתמה למת, ואם אני אכנס למקדש, אני לא רוצה להיות כהן. ככה רש"י מביא. מה הסוד שיש בזה? כשעולם לא מתוקן, אז המלך לא יכול להיות כהן. העולם מתוקן, איך שהעולם על מילואו נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהמלך יכול להיות כהן. אתה באמת מלך ואתה מתעסק עם הנהגת המדינה, זה לא סתירה, אתה יכול להיות כהן. אבל כשהעולם עדיין לא מתוקן, אחרי החטא של אדם הראשון, ועוד לא בא משיח לתקן את החטא, אז מי שמתעסק עם כהונה ועם פרגמטיות ועם מלכות ועם פרגמטיות ועם כל זה, קשה לו להיות באמת כהן עד הסוף. ומי שמתעסק עם כהונה קשה לו להיות מלך. אז הקדוש ברוך הוא כביכול ויתר לנו וחילק את זה לשניים. יש אחד יהיה מלך אחד יהיה, אבל משה רבנו בסנה זה היה לקראת להוציא את העם, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, וזה לך עוד. זה היה לקראת היציאה ממצרים ולקראת לבוא ל... הרי במעמד הר סיני תוקן החטא של אדם הראשון. ואם לא היו חוטים בעגל, אם לא היה הסיפור של הערב רב, אז כבר היה נהיה אחרית הימים. אז משה מצידו כן היה יכול להיות גם כהן וגם מלך. והוא באמת בשמונת ימי מילואים הוא היה כהן. ובשעת מעשה הוא היה עדיין מלך. והיה בישורון מלך בפשט זה הולך על משה. וכל זה בא... מזה שהוא ראה בצרתם של ישראל. עכשיו, מה ההבדל בין הכהן והמלך בעניין הזה, בעניין של ההשפעה? הכהן צריך ללמד תורה. תורה יבקשו מפיו, זה אור פנימי. המלך צריך לתת פרנסה. עמך ישראל צריכים פרנסה, זה דיבור שאמרו לדוד המלך, מסכת ברכות. המלך צריך לתת פרנסה. מצד שני, כתוב על שלמה, כתוב, ויתן עליו הוד מלכות. הוד מלכות זה בערך, בתחושה שלנו, אני לא יודע איך שזה מדרגות ובעניינים, זה בתחושה שלנו, זה שווה ערך למילה חוכמת אדם תאיר פניו. זה דבר שהוא לא נתפס. את זה מקבלים מהמלך, את זה מקבלים מהכהן. משה רבנו זכה שממנו יכלו לקבל את שני הדברים יחד. כי משה שימש בשבעת ימי מילואים, כמו שכתוב, דילקתי. איני לכהונה, זה בחינת חנוכת הבית, כי משה שימש בשבעת ימי המילואים, כמו שכתוב משה ואהרון בכהניו. גם כהן הוא כלליות, הוא בחינת כלליות בן ותלמיד. היחס של הכהן אל כל בני ישראל, אז זה כמו היה לכלול את הבנים ואת התלמידים יחד. דיברנו על בנים ותלמידים, שבן זה בן אדם עם השגה גבוהה, וצריך להראות לו שעדיין לא משיג שום דבר. שניהם בפנימי, אף אחד מהם לא היה במקיף, הבנים והתלמידים האלה שדיברנו עליהם. אבל אחד צריך להראות שהוא לא מבין כלום, ולשני צריך להראות שעדיין השם איתו, למרות שהוא לא מבין כלום. אז את זה עושה הכהן, כי בכהן נאמר להורות את בני ישראל, להורות לשון הוראה, זה בחינת תלמיד, להורות את בני ישראל שכולם יהיו התלמידים של הכהן. גם להורות לשון הריון, הורות, אם משנים את הנקודה, בחינת בן, להורות את בני ישראל זה כמו להרות אותם וללדת אותם. ומשה אמר, אנוכי הריתי את העם הזה עם אנוכי ילדתי הוא. אבל מה בסוף, מה אמרו לו? אף אחד לא אמר, לא אמרו לו, לא, לא, סליחה, אתה לא... הוא קיבל אישור שככה זה, כי הם נקראים בנים. וחזל אמרו, לבניך אלו התלמידים. אז תלמיד יכול להיקרא בן באיזשהו מקום. יודע. חז"ל אמרו ככה, אנחנו לבד לא היינו אומרים את זה, חז"ל אמרו ככה. גם להורות, הנני למלכות, זה בחינת מלכות הנעל שעל ידו נמשך הפרנסה. וזה המשכה של מקיף שהוא למעלה לגמרי, זאת אומרת, בטריוויה, בפשטות של הפרנסה, בחלק הזה, אז אפשר ליפול לכוח וצבעות סמיידי ולכל מיני, בכלל לא מקבלים שום דבר, מקבלים קצת כסף, או אוכל. אבל האמת שדווקא בזמן הפרנסה אפשר להיחשף לאור של עתיד לבוא. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כן, הרבה יותר מה שבכל הדברים האחרים. שבו נתגלה אור הפנים כנה, ובאמת הוא אומר שבן אדם יכול להגיע להשתוקקות כזאת שהוא לא ידע מה הוא רוצה. כי זה נמשך מהבחינה של חוכמת אדם תאיר פניו. מה ראית? לא יודע להגיד. כן, יש סיפורים כאלה בראשית החסידות, איך שהתלמידים הגדולים של אדמור שנפטר מחפשים אדמור, מחפשים רבי. והם נודדים ממקום למקום עד שמוצאים מישהו שמדבר אליהם ואז הם נשארים שם. מוכרים הסיפורים האלה. אז בהרבה, אחר כך חברים פוגשים אותם ואומרים, מה ראית? מה ראית? אז יש סיפורים שנגמרים ככה עם, כאילו, עם איזו אמירה. הוא אמר ככה, הוא התפלל ככה, הוא עשה ככה. הוא אמר לי משהו, הוא ראה לי שיש לו רוח הקודש, הוא יודע מה אני חושב. כל מיני דברים. יש סיפורים כאלה שנגמרים עם השאלה. כאילו, זה ככה זה. זה... מה אני אגיד לך? אם היית מרגיש מה שאני הרגשתי, לא היית שואל. אז זה בחינה של חוכמת אדם תאיר פניו. והפלא הוא שאפשר לזכות לזה, זה שני פלאים. פלא אחד שאפשר לזכות לזה בחנוכה, זה לא פלא כזה גדול. פלא שני שאפשר לזכות לזה כל השנה בזמן האוכל. זה פלא לא מהעולם הזה. אנחנו רגילים לחשוב שהאוכל זה דבר שאמור להוריד אותנו. ולכל הפחות לאכול לשם שמיים זה דבר של כוונה בלבד, זה עדיין לא במדרגה הזאת. אבל יש פה בירושלים, הרב קיבק, מכירים אותו? יהודי גדול. הוא פעם, הוא כתב קונטרס על קדושת האכילה, זה משהו מאוד מעניין. ראית זה פעם? לא הגיע לישיבה שלכם. לא. הוא כותב מאוד יפה. אז פעם מישהו שאל אותו, מישהו סיפר לי, מישהו שאל אותו, יהודי מיוחד, לכל הדעות. ומישהו שאל אותו, אני לא יודע, אני מגיע הביתה ויש לי 5 דקות להיות בבית, ואני מהבוקר לא אכלתי, ואני צריך לצאת לאיזה פעילות, ובינתיים אני מכניס משהו לפה. ואין לי זמן לחשוב מה שאני עושה, אלא קדושת האכילה יכול להיות לי. זה אומר, אתה אל תחשוב הרבה. תחשוב שאתה כהן, שאתה צריך לזרוק דברים על המזבח. כל פעם שאתה מכניס משהו לפה, תחשוב שאתה זורק את זה על המזבח. תראה אחר כך מה זה יעשה לך. מצד אחד זה פנטסטי, זה יותר מדי גבוה, זה כאילו לא, אבל מתי מותר לעשות דבר כזה, כשבאמת אין אפשרות לעשות שום דבר נורמלי? כן, כשאין, אבל פשטות שכוונת האכילה, זה שיהודי אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, בפשטות, לא בגלל שום סיבה אחרת. לדבר על זה הרבה לא צריך, זה כל אחד יכול למצוא לעצמו איך לעשות את זה שזה יהיה אמיתי. אבל על כל פנים, אם יש את ההכנה של מה שאפשר, אז זה לא רחוק, לא נפלט ולא רחוקה, שהאוכל יביא את הבן אדם למקום אחר לגמרי. ממש כמו שהאש, כששמים קורבן על המזבח, יורד על הקורבן אש מלמעלה. אז ככה יבוא לו בלב התלהבות מלמעלה. משהו לא שגרתי. וכל זה מרומז אצל המלך והכהן הראשון. מי היה, מה אמרנו? אברהם. ומלכי צדק, מלך שלם, מוציא לחם ויין, והוא כהן לכל עליון. מלכי צדק, מלך שלם, זאת מרומז לפני אברהם, זאת מרומז במלכי צדק, אבל ממנו זה עבר לאברהם, כך כתוב במדרש. מלכי צדק, מלך שלם, זה בחינת מלכות. הוא היה מלך של ירושלים. מלכי צדק, מלך שלם. וצדק זה אחד מהכינויים של המלכות בקבלה. צדק מלכות הקדישה, מי שמכיר פתח אליהו. צדק מלכות הקדישה. הוציא לחם ויין, היינו בחינת פרנסה, שנמשך על ידי המלכות. והוא כהן, זהו בחינת כהונה הנ"ל, שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד, שמשם נמשך הפרנסה על ידי המלכות כנזכר לעיל. אז יוצא לנו ככה, יוצא שיש קודם כל, הרי הוא לא מתחיל את התורה עם הסיפור הזה של האכילה. יהודי גם לא מתחיל את היום עם אכילה. יהודי קודם כל הולך להתפלל. כשהוא מתפלל, התפילה היא התבוננות בגדולת השם. פסוק עדי זמרה, ברכות קריאת שמע, קריאת שמע עצמה, קבלת עול מלכות שמיים, זה העבודה. ובעבודה הזאת הוא צריך לכלול את הבן ואת התלמיד. זאת אומרת, הוא צריך מצד אחד לדעת שנתנו לנו רשות להלל את השם, אבל אין לנו באמת השגה להלל את השם. איך אומר המדרש, משל למלך או למי, יכול להיות כאן לא כתוב שם אפילו מלך, משל למי שיש לו 1,000 דינרי זהב, ומשבחין אותו שיש לו 1,000 דינרי כסף. אז זה לא שבח, זה גנאי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מה שהוא, אפילו אם נגיד שהוא אין סוף, זה עדיין לא מבטא. הוא אין לו תחילה, לא רק שאין לו סוף. שום דבר לא מבטא באמת. ואנחנו משבחים אותו, מתיר אסורים, רופא חולים, פוקח עיוורים, זוקף כפופים. בסדר, אז קודם כל אז צריך לדעת שקיבלנו רשות לעשות את זה. זה כאילו, זה רשות מיוחדת. הקדוש ברוך הוא מוריד את עצמו אלינו שנוכל לשבח אותו. זה כמו ההשגה של הבן, להוריד לבן את האף, שלא יחשוב שהוא יודע משהו. עכשיו עם זה אנחנו כבר יודעים שאנחנו לא כלום, ועם זה אנחנו אומרים אחרי זה מה אנחנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו. אז בסוף אבל אנחנו אומרים, אבל הנשמה הטהורה שעתידה ליתן דין וחשבון, קרוב השם לנשברי לב, דקי רוח יושיע. כל הפסוקים האלה זה לחבק חזרה את התלמיד, את העבד, את הבן אדם הנמוך. אם אתה כבר יודע שאתה לא משיג שום דבר, אז מרום וקדוש, אשכון את דקה ושפל רוח. אז זה בעצם, זה התפילה. אם בן אדם עושה את ההתקללות של הבן והתלמיד בתפילה, אז הוא עשה את העבודה הכרתית שלו כמו שהוא יכול. עכשיו הוא יכול להיחשף למשהו שמעל ומעבר. שזה השפע של עתיק הקדישה שנמצא בתוך הפרנסה ובתוך האוכל. שתי הידיים שמיד יד החוכמה, אז זה כמו שני חוכמות שנמצאים בכתר. יש חוכמה סתימה דאריך וחוכמה סתימה דעתיק. יש שתי מדרגות, אחד מהם עם הפנים אלינו והוא מביא לנו את הצמצומים, ואחד עם הפנים כלפי מעלה. הוא נעתק ונבדל והוא מרים אותנו אליו דווקא. הוא יורד, אבל זה מתחת זרועות עולם. זה כמו שרוצים להרים משהו, שמים את הידיים מתחתיו כדי להרים אותו. סך הכל, זה תורה של חנוכה, אבל ללכת איתה אפשר כל השנה. זה עבודה של הדעת להתפלל עם התרוממות הנפש ובלי גאווה. ואחר כך לשבת ולאכול כמו יהודי פשוט, לא לעשות טישים של רבס. ואף על פי כן להרגיש קרבת השם גם באוכל, שהאוכל יהיה כמו קורבן. זה פחות או יותר הסיכום של הסיכום המעשי של כל זה. עכשיו מכאן יש עוד כמה דברים, לפי זה הוא מסביר אחר כך איזה אגדת בגמרא, לפי זה הוא מסביר עוד כל מיני תופעות שיש בעולם ובעבודת השם, אבל בעצם התורה נגמרה פה. עכשיו, כנגד כל מה שדיברנו, זה מופיע בהרבה מקומות, לא רק בליקוטי מהר"ן, העניין הזה מופיע בזוהר. יש לנו איבר בגוף ששומר לנו על האיזון. על האיזון בין חום וקור, בין כאילו, בין מוות לבין התלהבות כזאת שיכולה להוציא אותנו מהעולם, ואז עוד פעם זה מוות. בין מוות שחור למוות לבן, כאילו, בין... מה שמחזיק אותנו זה הנשימה. בנשימה יש רצו ושוב. זה מזג הריאה. מה זה מזג הריאה? כשהריאה היא במזג השווה, היא תלולה מכל בחינות הנ"ל. הוא מדבר בשפה של הרפואה העתיקה. הוא כנראה מתכוון למשהו יותר פנימי, אבל השפה זה שיש בגוף 4 מראות. מכירים את התיאוריה הזאת? יש מראה לבנה, מראה שחורה, מראה ירוקה ומראה אדומה. 4 מראות, גם המראות האלה הן לא מראות, המראה היא תמיד ירוקה. המראה שמסננת את השומנים היא תמיד ירוקה, והיא מראה אחת ויחידה וזהו. אבל 4 מראות זה כמו 4 כוחות. שיש כוח של של דיכאון, זה המראה השחורה, שיש כוח של כאילו של מניה, של התלהבות יתר, של זה המראה הלבנה, ואז הבן אדם חושב שהוא כאילו שט באוויר, ויש את המראה האדומה והמראה הירוקה, שאני כבר לא זוכר בדיוק איך מסבירים אותם, מישהו זוכר? אני לא זוכר איך מסבירים את זה, אבל הם עושים הפרעות, עושים הפרעות באישיות, וכל הפרעה פיזית היו מייחסים לארבע אלה שאין ביניהם, אין ביניהם איזון, והם קראו לזה מזג השווה. הם לא ממוזגות טוב. כוח אחד גובר על האחרים. עכשיו היא כלולה מכל הבחינות הנ"ל. כאן הוא מדבר כבר, עד עכשיו הוא דיבר בשפה, עכשיו הוא לא מדבר בשפה של הרפואה העתיקה. הוא רק לקח את המסגרת כאילו. כי הריאה היא מאירת עיניים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, יש קשר בין הראייה לנשימה. זה קשר לא פשוט, זה לא כאן המקום. זה בחינת תלמיד, שהשגתו בחינת והראה את השם, הוא משיג השגות, והוא חושב שזה השם. כן? הוא יודע שהוא לא משיג, הסבירו לו, הוא יודע לבד שמה שמשיג זה לא השם. אבל על כל פנים יש לו איזה משהו תחושתי שיכול להתייחס אליו ויכול ליפול עליו עם אהבה פחד. הוא זה, נגיד, למי כתוב הסעיף הראשון של הקיצור שולחן ערוך? שיביתי השם לנגדי תמיד. זוכרים את ההתחלה של הקיצור שולחן ערוך? הגיע הזמן לחזור על זה. שיביתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים העומדים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו כשהוא לבדו בביתו, כשישיבתו ותנועתו במושב המלך. זאת אומרת, בעצם אל מי מדברים כאן? מדברים על בן אדם עם השגה נמוכה. ואותו דבר במשנה, כשהמשנה אומרת, בתפילה יראה אדם את עצמו כאילו עומד לפני המלך. מדברים על בן אדם עם פוטנציאל שזה מה שמעורר אותו. זה השגה של עבד בעצם, השגה של תלמיד. והוא חייב לראות משהו. הרבי פיאסצנה בבני מחשבה טובה כותב שלבן אדם כזה מותר אפילו לדמיין דמות בתנאי שהוא יודע שזה סתם, שזה לא אמיתי. אבל אם שום דבר לא יכול להזיז אותו, רק דמות שהוא מדמיין, אז הוא מתיר לדמיין דמות. עד כדי כך. היו הרבה שחלקו על זה, אבל על כל פנים, יש איזה מקום בהשגת התלמיד. אם בן אדם רואה שבלי זה אי אפשר, אז מתירים לו גם את זה. גם על ידי הריאה בשינה, לפעמים כשהבן אדם נתקע בנשימה שלו, אז ההפרעה הכי חזקה שלו זה שהוא לא יכול לנשום. ושאף אחד מכם לא ידע מה זה. זה בחינת השגת הבן, שהשגתו בחינת מה? זאת אומרת, שינה ברוחניות, לא מדובר כאן על שינה שלילית, יש שני סוגי שינה. יש שינה שבן אדם ישן כי הוא לא ערני, הוא לא דרוך. הוא כאילו, הוא ישן בשמירה, מה שנקרא. זוכרים שדיברנו על ה-20 גויים השיקורים שבגידים בראש? יש לי את הדרך המלך שמדבר על ההשקטה, מי שזוכר, זה פה עכשיו. זה כבר לא יהיה זמן לקרוא את זה עכשיו. אז יש עניין כזה שבן אדם צריך להיות, לשים לב מה הוא חושב. הוא נותן את זה שם בתור עבודה לכמה דקות, ואחר כך עוד כמה דקות, אבל באופן כללי בן אדם צריך לדעת מה הוא חושב. בדרך כלל אנחנו לא יודעים מה אנחנו חושבים. אם משהו מפסיק את חוט המחשבות שלנו, כמו צלצול טלפון, אז אנחנו זוכרים את המחשבה האחרונה. אבל אם שום דבר לא קטע אותה, אז זה ממש כמו בשינה. איזה חלום אנחנו זוכרים? החלום האחרון שהתעוררנו ממנו. חלומות אחרים, החלומות הבאים, השכיחו אותם. זאת אומרת שבן אדם, זה שינה שלילית, זה לא עבודה. אבל יש עניין אחר של שינה, יש בן אדם שהוא ישן מבחינה זאת שהוא משקיט את המוח שלו, שהוא משקיט את המחשבות. הוא גם קורא לזה שינה שם, בדרך המלך. אולי נביא את זה עוד פעם ונקרא את זה ביחד פעם. בן אדם, ואז הבן אדם זה שינה שהיא למעלה מהירות. היא למעלה מהירות היומיומית הרגילה. ועל זה נאמר שהריאה גורמת את השינה. זאת אומרת, באיבר הזה של הריאה יש את הקוד גם של הבן וגם של התלמיד. זה בחינת השגת הבן, שהשגתו בחינת מה? בחינת מה חמיתה. עכשיו, לפי זה יש לנו עוד עבודה, ברוך השם. עד עכשיו היה לנו עבודה איך לאכול, עכשיו יהיה לנו עבודה איך לנשום. כן, זה לא פשוט. שזה בחינת שינה, בחינת עין לא ראתה אלוקים זולתך. עין לא ראתה, כתוב שם. ורוח החיים שבתוך הריאה זה בחינת מקיפים ענן, בחינת סובב סובב הולך הרוח. על הנשימה כתוב סובב סובב הולך הרוח. בחינת ורוח על פני יחלוף, בחינת אור הפנים. על זה צריך לחזור עוד פעם, על הקטע האחרון. אני חושב שנגמר עוד לא, יש עוד זמן. צריך לחזור על זה עוד פעם על הקטע הזה, אולי אחרי שנראה את הקטע של הרב מפיאסצנה. וכשהשמנים של הרעה במזג השווה, זאת אומרת, אם בן אדם נושם מהר מדי ושטחי מדי, אז הוא מתייבש. והם קראו לזה שהשומן שלו מתייבש, אז זה בעצם הוא מתייבש, הוא מתייבש, הנוזלים שלו מתייבשים. כשבן אדם נושם איטי מדי, אז חילוף החומרים שלו הוא איטי. אז הוא יכול להיחנק.
שמנים במוח בעצם.
כן. כן, כשהכל מתייבש אז גם זה מתייבש. כשהשמנים של הרעה הם במזג השווה, על ידי זה מאיר אור הפנים בבחינת להציל פנים משם. היינו על ידי השמנים של הרעה מאיר אור הפנים בבחינת מקיפים. עכשיו כמובן שהוא לא בא לתת לנו לא אנטומיה ולא פיזיולוגיה, הוא בא לדבר איתנו על משהו אחר לגמרי. הוא מדבר איתנו על יהודי שנושם. חזל הרי אמרו, על כל נשימה או נשימה אדם צריך להלל את השם. אם בן אדם נושם ועם כל נשימה הוא מהלל את השם, באמת אנחנו לא יכולים להלל את השם כל נשימה, כי אנחנו לא שמים לב שאנחנו נושמים. אבל אם בן אדם לוקח לעצמו שתי דקות ביום, שבשתי דקות האלה אנחנו נושמים כמה פעמים, כמה פעמים נושמים בשתי דקות? 3 דקות, בסדר? זה לא מספיק. איך 3 דקות? ואם שיקח לעצמו ושיגיד על כל נשימה תודה רבה. זאת אומרת, להפוך את הדבר הכי אוטומטי שלו, להפוך אותו למודע ולעבוד איתו את השם. ואותו דבר גם כשהוא ער ודרוך לראות מה הוא חושב, אז גם כן אותו דבר, אפשר סתם לראות מה אני חושב, אפשר לראות מה אני חושב, האם זה מתאים ממה שהשם רוצה ממני. זה כבר עבודה, זה לא רק שזה מביא את האדם לידי עבודה, אלא שזה כבר עבודה. נשאיר את זה פה, אני רואה שלהיכנס לכאן זה כבר לא משנה. זה ממש ארוך, זה לא... אי אפשר לקרוא את זה ככה. שירה זה פה, השם יעזור שניקח מהחנוכה את מה שאנחנו צריכים לקחת. רבי נתן לא אהב שאמרו שעבר חנוכה או עבר פסח, הוא אמר נכנס חנוכה ונכנס פסח.